להזכיר לכולנו, אנחנו כבר מספר מפגשים חוזרים ומדגישים את החשיבות הבלתי נתפסת, הייתי אומר, הגורלית של הלידה מלמעלה. יש כמה דברים באמונה שלנו שאם הם לא מתרחשים בחיים שלנו, אנחנו באמת בבעיה. אנחנו באמת בבעיה. ואחד מהם זה הלידה מלמעלה. דבר כל כך מהותי, ואני מקווה שהלימוד הזה ידרבן אותנו כולנו להפיק את הלקחים המתאימים. ישוע אומר לנקדימון ולנו כולנו, אם לא יוולד איש מלמעלה, הוא לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. הוא פשוט עיוור מבחינה רוחנית. וישוע ממשיך ואומר, אם לא יוולד מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. אנחנו הדגשנו שהלידה מהמים זו אותה החלטה שאנחנו כבני אנוש מקבלים בליבנו להתכחש לנפשנו. דבר נורא פשוט, אבל קשה, אני מסכים. זה קשה. כל אחד שעשה את זה עם כל הלב יודע שזה לא קל, זה דורש את כל תעצומות הנפש. הנפש לעתים זועקת למלא את רצונה, אנחנו לא מאפשרים לה. וזה אפשרי, כפי שנראה בהמשך, עם גבורת הרוח. וכשאנחנו מוכנים, ואלוהים יודע, לא בני אדם, שקיבלנו החלטה סופית להתכחש, אלוהים יטבול כל אחד מאיתנו ברוחו. ואם לא נהיה מוכנים לעשות את החלק שאלוהים מצפה מאיתנו ודורש, אלוהים לא יטבול אותנו ברוח. ולכן יש כל כך הרבה מאמינים בעולם הנוצרי שקוראים לישוע אדון בשם ולא נטבלו ברוח. מה המסקנה? הלידה מלמעלה היא צורך הכרחי לישועתנו. זה לא עוד משהו. אם זה לא מתרחש בחיינו, אנחנו בבעיה רוחנית אמיתית. אנחנו לא נבשה. השאלה שהייתי היום רוצה להעלות, מהן התוצאות של הלידה מלמעלה? כדי להסביר ולפרט את כל התוצאות, זה לא מפגש אחד. ואני הרגשתי הערב להתמקד בנושא אחד, מאוד מאוד מרכזי, שמסביר לנו כמה הוא עקרוני וחשוב בעקבות הלידה מלמעלה. זה היכולת שלנו להתמודד עם החטא, ולנצח אותו. להתמודד עם החטא ולכבוש אותו. לאט לאט. אבל באופן שיטתי ועקבי. עם הכוח של האדון בקרבנו. אנחנו קוראים בראשונה יוחנן ג' את הפסוק הבא, פסוק 9. כל הנולד מאלוהים לא יחטא. כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא, כי מאלוהים נולד. והשאלה שנשאלת, איך אנחנו אמורים להבין את הפסוק הזה? כי פשוטו, תראו לכם שיש מאמינים שטוענים, כל מאמין בישוע שנולד מלמעלה, הוא כבר לא חוטא, והוא גם לא יכול לחטא, הרי זה כתוב, ולא יוכל לחטא. אז כפשוטו אפשר לחשוב, אם לא מתעמקים, שכל אחד מאיתנו שנולד ממנו, הוא מפסיק לחטא, והוא לא יכול לחטא. הלוואי, הלוואי. זו לא המציאות בחיים שלנו. כולנו, ויוחנן אומר את זה באיגרת שלו, עדיין חוטאים. עדיין, אמנם, ברמה הרבה יותר נמוכה מה שלפני שנולדנו מלמעלה. אבל עדיין נכשלים. מאמין שיגיד לי שיום אחד בחייו הוא לא עשה שום טעות, אני אומר לכם, אני מתקשה להאמין לו, טעות אחת ביום. שאנחנו מבינים מה זה לטעות לפני אלוהים. דבר הכי קטן שאתה לא עושה באמונה זה כבר חטא. על מה אנחנו מדברים? כולנו חוטאים ללא יוצא מן הכלל. אז למה השליח מתכוון שהוא אומר לא יוכל לחטות? צריך להסביר את הפסוק. ההסבר מאוד פשוט. האדם הפנימי הרוחני שנולד בקרבנו הוא ורק הוא לא יכול לחטות. למה הוא בא נולד מאלוהים? מה שאלוהים שם לנו זה מושלם. זה סופר רוחני. הוא לא רוצה לחטוא והוא לא יכול לחטוא. אני מסכים לחלוטין. החדה נפשי שקיים בנו עדיין מושך כל אחד מאיתנו, כל ימי חיינו, למקום אחד. לעשות את הרע לפני לו. תראו, מאוד חשוב שנהיה מפוקחים להבין שבקרבו של כל אחד מאיתנו יש שני בני אדם. אני מדבר כעת על מאמינים שנולדו מלמעלה, שלא יבלות. האדם הפנימי הרוחני והאדם הנפשי. שלא נחשוב שברגע שנולד מלמעלה, המלחמה הפסיקה, היא רק מתחילה. זו רק ההתחלה של עוצמת המלחמה של האדם הפנימי נגד האדם הנפשי. זו רק ההתחלה, שלא יבלות. וחשוב שנבין ונדע את זה, ונתכונן לזה. אז אנחנו מדברים על מלחמה בין האדם הפנימי לאדם הנפשי. אומר יוחנן באיגרת הראשונה, פרק ה' פסוק 18, ידענו כי כל הנולד מאת האלוהים לא יחטא, כי אשר יולד מאת האלוהים ישמור את נפשו והרע לא ייגע בו. אז מה אומר לנו כעת יוחנן? אותו מאמין שנולד מאלוהים, יש לו את היכולת באמצעות האדם הפנימי שנולד בקרבו לשמור את נפשו, למנוע מהחלק הנפשי שבו להסיט אותו ולהוביל אותו לחטוא לפני אלוהים. וזה מאוד משמעותי. נולד בנו כוח, גבורה, יכולת שלא הייתה בנו לפני זה. ועם היכולת הזאת שאלוהים בנו, של האדם הפנימי, ניתן להתמודד עם האדם הנפשי ולנצח אותו. ואני צמצמתי במספר משפטים. המאמין צריך לאפשר לאדם הפנימי שנולד בקרבו, שימו לב, להיות האדון הבלעדי של החיים שלו ולהמשיך באמצעותו למנוע מהאדם הנפשי שקיים בנו להסיט אותנו אל החטא. נורא פשוט. נולד בנו משהו חדש, משהו אלוהי עם כוח אדיר, אבל צריך לפנות לו את הבמה. תבינו, זה לא אוטומטי, שום דבר בחיינו לא אוטומטי. ואני אומר לכם שיש מאמינים שנולד בהם אדם חדש, אבל לא תמיד מפנים את המקום שהוא יהיה האדון, השולט על כל חייהם. באחד מקומות אומר פולוס, אל תיתנו מקום לשטן. מה זה לתת מקום לשטן? לאפשר למשהו מהנפש, מהבשר, להפעיל אותנו. זה לא משחק. אני רוצה שנבין, מדובר כעל מלחמה שנמשכת כל ימי חיינו עד שאנחנו עוצמים את העיניים או שישוע ייקח אותנו אליו. זה לא נפסק. ונשאלת שאלה, מה היחס בין האדם הפנימי שנולד בקרבנו לבין האדם הנפשי? בתחילת התהליך, אנחנו כל פעם חוזרים על האמת הזאת, האדם הפנימי הוא תינוק קטן שנולד, רך בשנים, ולעומתו יש בכל אחד מאיתנו אדם נפשי עצום, עוצמתי, מלא תאוות רעות, שכל הזמן רוצה להסיט אותנו למקום אחד, לחטוא לפני אלוהים. ועל פניו נראה שהיכולת שלנו עם האדם הפנימי להתמודד עם האדם נפשי היא מאוד קטנה, ככה זה נראה, נכון? אני רוצה לומר בקצרה ולהוסיף, תראו, לכל אחד מאיתנו שנולד בבית של מאמינים מגיל אפס, להבנתי, האדם הנפשי שלו הרבה פחות צמא ורקוב, אני אומר את זה מניסיון אישי, מאדם שנולד במשפחה לא מאמינה. ואני בפירוש מצפה מילדים שגדלו על ברכי האמונה בגיל אפס, שהם לא יגיעו לרמת הזוהמה והתינופת, שמגיעים אנשים מהעולם, אני בפירוש מצפה. אחד עדיין, למרות שילד קטן עדיין לא נולד מלמעלה, הוא לא משחית את נפשו, אם הוא בכל זאת גדל באווירה של מאמינים, כמו אנשים מהעולם, תסכימו איתי. יש חטאים שמאמין שגדל בית, הוא בכלל לא מתקרב אליהם, הוא לא מכיר אותם, הוא לא מריח אותם, הוא לא במקום הזה. אבל עדיין יש מה להתמודד ועם מה לכבוש באדם הנפשי שקיים בנו. מה עם הניסיונות שמופעלים על כל אחד מאיתנו שנולד מלמעלה? אומר פטרוס באיגרת הראשונה שלו, חביביי, אזירכם כגרים ותושבים, ינזרו מתאוות הבשר המתגרות בנפש. פטרוס קורא לנו, כל המאמינים, להינזר ממה? מתאוות הבשר. שעדיין קיימות בתוכנו למרות שנולדנו מלמעלה. זו האמת. תראו, אנחנו צריכים להיות מאוד מפוכחים, לא לחיות במציאות מדומה. הבשר שבנו, בכולנו, יש לו רק דבר אחד לרצות לעשות, לעשות את הרע. הוא רקוב, הוא מושחת, הוא גם לא ישתנה, שלא יבנות. החלק הבשרי שבו, אני מודיר לכולנו, הוא לא משתנה, הוא גם לא ישתנה. הוא במהותו רע. וכן כתוב, יצר לב האדם רע מנעוריו. וכולנו חשים את ההשפעה של לעתים בקרבנו. לכן אנחנו מחויבים למנוע מאותן תאוות שקיימות בקרבנו. ומתגרות בנפש שלנו, מסיתות את הנפש שבקרבנו לעשות את הרע לפני אלוהים. ויעקב משלים ואומר, ינוסה כל איש בתאוות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו. אז תראו מה קורה כאן. יש את הבשר שבמהותו הוא שלילי, ומה עושה הבשר הזה? הוא מתגרה בנפש. לנפש של כולנו, תקשיבו טוב, יש את הנטייה הלא נעימה לשתף פעולה עם הבשר. והשאלה שנשאלת, מדוע? מדוע הנפש שלנו יש לה את הרצון, את הכמיהה הטבעית כברת מחדל למלא את אבות הבשר? אתם יודעים למה? לא רואה שאלה, התשובה מאוד פשוטה. הנפש יודעת להנות ממימוש תאוות הבשר. תקשיבו למשפט שאני אומר, אני אחזור אבל עוד פעם. הנפש שבקרבנו לומדת שהיא מקבלת הנאות כשהיא מממשת את תאוות הבשר שקיימות בנו. עובדתית, זה מה שקורה. ולכן יש לה את הנטייה, כשהיא מקבלת גירוי מהבשר, למלא אותו. היא נהנית מזה. כך כולנו בנויים. שנבין עם מה אנחנו מתמודדים, אנחנו כולנו. וכל זה עדיין בקרבנו, למרות שבקרבנו יש אדם רוחני שהוא שונא את החטא ולא רוצה לחטות. שני הדברים האלה קיימים בנו בו זמנית. אני אתן רק דוגמה קצרה לגבי הנפש והבשר. דוד המלך, האדם הרוחני המיוחד הזה, שבאמת, כשקוראים על החיים שלו, קשה שלא להתפעל מהאישיות שלו. באמת, אדם יוצא דופן ברוחניות שלו, מגיל צעיר. יום אחד עולה לגג ביתו, והעיניים שלו נתקלות באישה שמתרחצת. הוא פשוט מתבונן בה, הוא לא עושה כלום, הוא פשוט מתבונן בה. הבשר שבקרבו מגורה, והבשר שלו, מה הוא עושה? הוא מפעיל את הנפש. הוא אומר לנפשו, תראה איזה אישה יפהפייה מול העיניים שלך. אם באותו רגע, באותה שנייה, דוד היה מסית את המבט. זה היה פשוט מסית את המבט. אומר לעצום, אסור לי להסתכל על האישה הזאת. אסור לי להסתכל עליה. כל התהליך לא היה נמשך. הוא המשיך להסתכל. התאווה פיתתה את הנפש שלו. הנפש שבקרבו רצתה לממש את התאווה. והסיום הטרגי מוכר לנו כולנו. איש אלוהים אמיתי, דוד, נכשל כמו תינוק בן יומו. צר לי לומר, אבל זה מה שקרה. נכשל כישלון חרוץ. למה? הבשר משך, הנפש נמשכה, והוא נכשל. הוא נכשל רק בניאוף, הוא גם נכשל ברצח. שנבין מי הוא האויב המסוכן שבנו, שאיתו עלינו להתמודד. מה הם פעולי הבשר בקצרה? פולוס מפרט בגלטים פרק 5 את רוב פעולי הבשר, נעבור עליהם בקצרה. וגלויים הם פעולי הבשר שהם ניאוף, זנות, טומאה וזימה, עבודת אלילים, כישוף, עיוות, מצות, קנאה, רוגז, מריבות, מחלוקות וכיתות, צרות עין ושפיכות דמים ושיכרון וזוללות, ודומיהן, אשר אומר עליהם כמו שאמרתי כבר, כי עושי אלה לא ינחלו מלכות האלוהים. תראו, יש לנו כאן רשימה לא קטנה של פעולי הבשר, אנחנו הדגשתי, ודומיהן, יש תאוות נוספות שפולוס בקטע הזה לא מפרט. וכל אותן תאוות ברמה כזאת או אחרת, קיימות בכל אחד מאיתנו. ואני אבוא ממש בקצרה, בתמציתיות. בדרך כלל, בארבעת החטאים הראשונים, ניאוף, זנות, טומאה וזימה, אני מכליל אותם תחת ההגדרה של חטאי מין, שמאפיינים בהבנתי חלק מאוד מאוד גדול מאנשים בתקופתנו, כולל מאמינים בישוע. אני שם את הדברים על השולחן. חטאי המין, אני אומר לכם, נפוצים ברחבי העולם, ואצל לא מעט מאמינים בישוע המשיח. אני יודע על מה אני מדבר. אחת התוות החזקות ביותר שמכשילות את בני האדם. אנחנו עדים לכך שרוב הזוגות היום של הצעירים חיים חיי אישות, מה שנקרא חיי מין, לפני שהם בכלל החליטו להתחתן. זה נורמה חברתית בתקופתנו. היום אם בחור ובחורה שומרים עצמם תיאורים בתחום המיני, יגידו, צריך להשפז אותם. איזה טמטום. אתם חייבים להתנסות, אולי אתם לא מתאימים. כל האינפנטילות החשיבתית הזאת, כן? איך זה אתה תתחתן עם בוחה לפני שאתה מכיר אותה באופן מיני? זה לא יעלה על הדעת. זאת החשיבה של ימינו. ולצרנו יש גם לא מעט מאמינים שהחטא הזה ברמה כזאת חודר לחיים שלהם. וכשאני אדבר על מין, זה לא רק לעשות בפועל את החטא הזה. ישוע מלמד אותנו שכל מחשבה לא נקייה שיוצאת מהלב, מתמת אותנו. מחשבה. לא עשית כלום. זה כבר מתמה אותך. ישוע מצפה מאיתנו באמת מסטנדרט רוחני מאוד מאוד גבוה בתואר מיני. ואני פשוט מאפשר לכל אחד שיבחן את חייו. עד כמה הוא מתמודד, לא ברמת המעשה, לא יעלה על הדעת להתקרב לחטא הזה. ברמת המחשבה. לשמור את עצמנו נקיים וטהורים. לשמור את העיניים שלנו מכל הפורנוגרפיה שמשתוללת ברחבי העולם. משתוללת. היום המון צעירים נחשפים לזבל ולזוהמה שהשטן שולט בעולם ומפיץ לכל עבר בהקשת כפתור פשוטה. זה מה שקורה לבן אדם שלא שם רסן לתוות הבשר שלו. עבודת אלילים, אומר בקצרה שיש לזה הופעות שונות במהלך ההיסטוריה אצל אנשים שונים. ואומר רק בקצרה שאחד הביטויים לעבודת אלילים זה תאוות הבצע. נאמר באחד המקומות שאהבת הבצע זה עבודת אלילים. והמון אנשים שמים את הכסף, את הממון, כאלוהים של החיים שלהם. עיוות, מצות, קנאה, רוגז, מריבות, מחלוקות, כיתות, צרות עין. את כל החטאים האלה הייתי שם תחת קטגוריה אחת, יודעים מה היא? גאווה. אני לא אומר את זה סתם, יש דברים שחשדתם ביני לבין עצמי הרבות. תחשבו טוב, כל החטאים האלה, המקור שלהם הוא אחד, האגו. האגו של בני אדם מייבא אותם לאיבה, לקנאה, לרוגז, למריבות, למחלקות, כיתות, כל זה מתחיל במקור מאגו. אני אומר לכם, מאמין שלא שונא את האגו שלו, יש לו בעיה רוחנית. אני לא מתווכח, יש לו בעיה רוחנית, ויהיו לו בעיות רוחניות. אנחנו לא רק לתת לאגו לשלוט עלינו, לסנוע אותו, לתאב אותו. הוא הרעל שעלול להפעיל אותנו במהלך חיינו. לא מזמן ראיתי כתבה באינטרנט על שני נהגים. נוצר מתח וויכוח שהם שניהם רצו לחנות באותו מקום. אחד מהם לקח כלי נשק ופשוט רצח עם שלוש יריות אקדח את אותו אחד שהוא התווכח. למה? למה הוא לקח לו את המקום? זה מגיע לשפיכות דמים, אנחנו מדברים. בגלל האגו המתונף שקרה בנשמתם של בני אדם ולא מתמודדים איתו. גאווה, חטא היום ונורא, אני אומר לכם, זה השטן בהתגלמותו, הגאווה. שאנחנו נרגיל את עצמנו עם הגבורה של הרוח, לסנוע את החטא המתועב הזה של הבשר. ואומר שיקרון וזוללות. אנחנו עכשיו חגגנו את חג פורים, ראיתי כתבה באינטרנט שלא מעט אנשים צעירים השתקרו וחלק השפזו אותם בבית החולים בגלל שהם שתו לשוכרה. זוללות. אנשים תסתובבו ברחבי תל אביב במקומות שיש מסעדות, לא תמצאו מקום. אנשים מוצאים ים של כסף כל פעם מחדש לאכול כמה שיותר וכמה שיותר טעים וטוב. הם כבר לא מרגישים. זה חלק משגרת החיים שלהם. כל החטאים הללו אסור שימצאו בחיים שלנו. ומסיים פולוס ואומר, עושי אלה, אלה שעושים את החטאים האלה, לא ינחלו את מלכות האלוהים. אנחנו מבינים מה כתוב כאן? זה לא מספיק להגיד ישוע אתה אדון. באמת לא, זה לא מרתט את ישוע לשמוע אותנו קוראים לו אדון, זה לא מרגש אותו, באמת שלא. יש אנשים חושבים, אני אמרתי אדון ישוע, אז כבר ישוע מרוצה, הוא לא מרוצה מהאמירה הזאת. הוא לא מתלהב ממנה. אם מאחורי אין כיסוי אמיתי של חיים אמיתיים בקדושה, ונאמר מפורשות, ללא הקדושה איש לא יראה את האדון. זה כתוב מפורש, אין מה להסביר, אין מה להוסיף. ולכן פולוס מזהיר, אותם מאמינים שקוראים לעצמם מאמינים ונותנים לחטאים האלה להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, הם לא יבשעו. מה אמור להיות הטיפול של כל מאמין בתאוות הבשר? אני מכיר פסוק אחד שמתמצת את זה. אומר פולוס לגלטים, ואשר הם למשיח, צלבו את בשרם עם כל תשוקותיו ותאוותו. קצר ולעניין. מי שמחשיב את עצמו שהוא שייך לישוע בקשר אמיתי עם האדון, מה הוא אמור לעשות? לצלוב את הבשר שלו. אני מסכים, זה לא קל. אגב, לא פעם ששוחחתי עם מאמינים, אמרו, טוב, לך זה קל, אתה מאמין. תאמינו לי שלצלוב את הבשר זה הדבר הכי קשה. הכי קשה. אני אומר את זה מניסיון של עשרות שנים. אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. קל, קשה, אין ברירה, זה מה שנדרש. ועם הכוח שלו, של האדם שנולד בקרבנו, יש לנו את היכולת לצלוב את הבשר, להכניע אותו ולהתהלך ברוח. מה הניסיונות מצד העולם? הוא אומר, אל תאהבו את החלד ודברי החלד. אם יאהב איש את החלד, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בחלד, תאוות הבשר ותאוות העיניים וגאוות ההון, איננו מן אבינו, כי מן החלד. והחלד עבור יעבור עם תאוותיו, והעושה רצון אלוהים יעמוד לה. אז כאן אותה שליח יוחנן הנפלא, הוא קורא לנו ומזהיר אותנו לא לאהוב את העולם, את חלד זה העולם, מי שלא מכיר את המילה, ואת דברי העולם. והוא אומר, אם אנחנו מאפשרים לעצמנו לקבל סיפוקים שונים ממה שהעולם מציע וקשורים בחטא, אין בקרבנו אהבה לאלוהים ולישוע. תראו, לא, אני, כשאני קראתי הפסוקים לפני עשרות שנים, אני אומר לכם, זה מאוד דיבר אליי. הייתי מספיק אמיתי לזהות בקרבי, בקרבי, לא, אני לא בוחן אנשים אחרים, באמת לא מעניינים אותי. שיש בי משהו, ואומר את זה בגילוי, שהייתי צעיר מאוד, שנמשך לעולם, אני אומר את האמת, אני לא שחקן. החלק הבשרי והנפשי שבי, כן יש לו את הרצון לממש את האבות של העולם, כך הוא בנוי. אני לא אשם על זה אגב. אני אשם אם אני מאפשר את זה. אני מאפשר את זה. זאת אשמתי. אם יש בי משהו שרוצה את זה, אני לא אשם. זה חלק מהבשר שלי, הנפש הרקובה שלי, אני מודה ומתוודה בכל רעם. מה התפקיד שלי? עם החלק הפנימי הרוחני, למנוע מהחלק הבשרי שלי, לתת ביטוי לאותן רצונות שקיימים בנפש הלא טובה שלי. ואני לא אפרט יותר מדי, מדבק על שלוש תאוות חזקות, השליח יוחנן, תאוות הבשר, תאוות העיניים וגאוות ההון. תאוות הבשר, דיברתי בקצרה על תאוות המין והזוללות, שזה מה שמחד תאוות הבשר. תאוות העיניים, אנשים נותנים לעיניים שלהם בלי סוף לראות, וכתוב שהעין היא לא שבעה, כמה שהיא רואה היא רוצה לראות עוד ועוד. אני הכרתי לא מעט אנשים שאין שנה אחת בחייהם שלא לוקחים כרטיס טיסה לחול, מה שקרה, לשטוף את העיניים, לראות מראות נוספים, נופים חדשים, מפלים, וכהנה וכהנה וכהנה, וזה לא נגמר. העין לא שבעה. אני אומר לכם שהיא לא שבעה. מאמין אמיתי הוא לא עבד של העיניים שלו. הוא מגביל אותם. הוא לא נותן להם דרור לעשות איתם מה שהם רוצות וכמה שהם רוצות. זה חטא לפני האדון. וגאוות ההון בקצרה. אחד הסיפוקים של אנשים שיש להם הרבה כסף, להחצין אותו. פשוט להראות לכולם, אני עשיר. ואתם יודעים למה? אנשים למדו שבני אדם מעריצים ומכבדים אנשים עשירים. אם אתה עשיר, אתה לא טיפש, אתה אדם חכם. אם צברת כמה מיליונים טובים, אתה לא סתם אחד מהרחוב, אתה אדם מיוחד, חכם, חריף, פיקח, ארמומי. ואני אומר לכם שאנשים בעולם למדו לקבל, להרוויח הרבה ולהחצין אותו, תראה, כבוד מבני אדם. אני הכרתי כמה אנשים כאלה לצרי במהלך חיי, ומה יצא מכל הגאווה המטופשת שלהם? אלה חטאים למוות. וכל אחד מאיתנו המאמינים לא רק שלא אמור להשתעבד להם, אמור לסנוע את כל התאוות. השאלה שאני רציתי לשאול, ולעתי את זה, מה התרומה שלנו, ושימו לב לניסוח, בשילוב של פעולת אלוהים, כדי שבאמת נצליח להתמודד עם כל אותן תאוות לא פשוטות, גם שבאות מבשרנו, וגם מקיפות אותנו מכל עבר. אנחנו באמת במצב לא קל, אובייקטיבית, אויב מבפנים ואויב מבחוץ. אז אני מאוד אוהב את שני הפסוקים האלה שפולוס כותב לראשונה לתסלוניקים. הוא אומר ככה, התרחקו מכל הדומה לרע. תראו, אני מציע שאת הפסוק הזה שכתוב כאן, אנחנו פשוט נתרגל הלכה למעשה בחיים שלנו. זה מה שאני יכול להציע. אפשר לחזור על זה עוד פעמיים, חמש, עשר, לדעת לחזור על זה, לצטט, זה לא יעזור. אם יש דברים, אנחנו לא חיים אותם, הם לא יעזרו לנו אם ידע אותם. אני אומר לכם בגילוי לב, אני מציע לכל הנוכחים כאן, לתרגל את המשפט שפולוס מציע. להתרחק לא מהרע, ממשהו שדומה לרע. ואני אומר לכם, מניסיון אישי, כשאנחנו מרגילים את עצמנו, זה עניין של הרגל, הרגל חסידות, להתרחק מהדומה, אנחנו לא נחשף לרע, אנחנו מקדימים תרופה למכה. אתה רואה איזה כתבה באיזשהו תחום, אתה רואה שמשהו שעלול לפתות אותך, פשוט אל תיכנס. הרבה יותר פשוט לא להיכנס למלכודת, מה שלהיכנס ולצאת, הרי זה ברור לכולנו. יותר קל לא להיכנס לביצה, גם אם יש לך חשק להשתכשך במים. מה שלהיכנס ופתאום אתה לא יכול לצאת, אתה תובע. אני אומר לכם, לתרגל את זה. מה שכן זה דורש, אני מסכים, משמעת. משמעת. אתה מריח משהו לא טוב, אתה לא נכנס. פשוט משמעת עצמית כל יום מחדש. הפיתויים לא נגמרים, אני אומר, הם גם לא ייגמרו. אתה מריח משהו לא טוב, לשים את זה בצד. אגב, בסוף זה חלק מהחיים שלך, אתה מתרגל לזה. להרגיל את עצמנו, לא להתקרא לדבר שהוא עלול להכשיל אותנו. זה מה שפולוס מציע למאמינים. וכשאנחנו נתרום את חלקנו, תראו מה יקרה. אלוהי השלום, הוא יקדש אותנו בקדושה שלמה, הרוח, הנפש והגוף שלנו ישמר תמים בבוא אדוננו ישוע משיח. אין סיפוק להבנתי יותר גדול בעולם הזה מאשר להתהלך בקדושה כשאנחנו תורמים את החלק הצנוע והקטן שלנו והאדון משלים בגבורתו בקרבנו. הוא האדון יאפשר לנו קדושה שלמה. אין סיפוק יותר גדול בעולם מאשר להרגיש את קדושת אלוהים בקרבנו. אני לא מכיר משהו יותר נפלא. אני לא מכיר. זה הפסגה שמאמין יכול להרגיש בעולם הזה. את הקדושה של האדון בקרבו כל הזמן. והקדושה הזאת מובילה לשלום, לשמחה, לסיפוק שאין למעלה ממנו. אין, לא יכול להיות. נזכור, אנחנו את חלקנו צריכים לעשות. יש לנו הבטחה מוחלטת שהניצחון בחיים שלנו רק ילך ויגדל. אומר לנו יוחנן, כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם, ואמונתנו הניצחון המנצח את העולם. תראו, אנחנו אמרנו שאדם הפנימי שנולד בנו הוא מאוד קטן לעומת האדם הנפשי. ומחשבה אנושית רגילה אמורה להרתיע אותנו. איך נצליח לעמוד מול אויב כל כך גדול שקיים בנו ומסביבנו? כאן יוחנן מבטיח לנו, הנולד מהאלוהי מנצח את העולם. כל אחד מאיתנו המאמנים הוותיקים, לא של שנה, שנתיים, של עשרות שנים, הוא עדות חיה שמה שכתוב כאן זה לא פילוסופיה, זה אמת, אמת מוחלטת. כל שנה של מאמין אמיתי הפסוק הזה רק מוכיח את עצמו יותר ויותר. עם הכוח, עם הגבורה של האדון בקרבנו. ואני משלים את זה עם פסוק נוסף. על כן לא נחת, ואף אם יכלה בנו האדם החיצון, הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום. האדם החיצון זה הגוף הבשרי שלנו, שהוא מסתכן. ואני אומר שכל אחד מאיתנו המבוגרים יותר מרגיש את השינויים ואת החולשה של הגוף. הכוח זה לא אותו כוח, הזיכרון לא אותו זיכרון, השמיעה לא אותה שמיעה, הראייה וכולי. כך אנחנו קיימים בעולם הזה עם הזדקנות טבעית. אני חושב שהיחיד שהזקנה לא השפיע עליו, אתם יודעים מי זה? היחיד. להבנתי זה משה. כתוב, ולא קטה עינו, אתם זוכרים, ולא נס לחוד. באמת, אלוהים עשה עם האדם הזה, להבנתי, משהו לא נורמלי, אבל ככלל, כולנו מזדקנים, לא יעזור כלום. כך אנחנו בנויים. מה בגרנו כאן פולוס? האדם הפנימי לא רק שהוא לא מזדקן, הוא מתחדש כל יום מחדש. תראו, אני מסכים איתכם שכל יום מחדש להילחם בבשר, זה דורש אנרגיה, מה לעשות? אני חי את זה, אני יודע על מה אני מדבר. אבל החלק הפנימי שבנו מתחדש יום יום. אני מסכים, זה פלא. זה פלא אמיתי. ואני אומר לכם שאם החלק הזה לא היה מתחדש, להבנתי, כולנו היינו בכישלון טוטלי. זו הבנה שלי. אנחנו עושים את הדבר הכי לא נורמלי שאפשר לעשות בעולם הזה. אנחנו כל יום מחדש, אבל אני לא אומר, כל יום מחדש, מחליטים מהבוקר עד הערב למנוע מהבשר והנפש דברים שהיא רוצה. זה לא פשוט. זה לא יום, לא חודש, לא שנה, לא עשר, זה כל החיים. אבל החלק הפנימי שבנו מתחדש ברוח כל יום. ונותן לנו אנרגיה, כוח, לא שלנו, שלא באנו, להתמודד ולנצח. ואני מסכם את הנושא הזה. מה היחס בין האדם הפנימי לאדם הנפשי בשלב המתקדם כעבור שנים אחדות? שימו לב. פתאום האדם הפנימי נהיה ענק, חזק וגדול. והאדם הנפשי הולך ומתכווץ. זה התהליך שאמור להתחולל אצל מאמין בריא, שיום אחרי יום, בשיטתיות ועקביות, מאפשר לאדם הפנימי שבו להיות האדון של האדם הנפשי. זה מה שיקרה. אני אומר לכם, זה מה שיקרה בתהליך של זמן. ואני אסיים בדברי פולוס השליח. הוא אומר לנו ככה: ובטוח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח. כולנו במרוצה. המנוחה השלמה שלנו תהיה רק מתי, אתם יודעים מה? כשנפגוש את האדון. אז ננוח מנוחה שלמה. עד אז כולנו במאבק ובמלחמה. נזכור שעם הכוח שלו בנו, כשאנחנו תורמים את החלק שלנו באופן עקבי ושיטתי, הניצחון שלנו מובטח, ויום יבוא והוא ישים על הראש של כל אחד מאיתנו